כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 25 בינואר 2021 והיום בעולם. המומחה למחלות מדבקות של הממשל האמריקני דוקטור אנטוני פאוצ'י מאשר כי הזן הבריטי לא רק מדביק יותר אלא גם מסוכן יותר.
They found that it was 1 2 per 1000 we'll say and then it went up to 1.3 per 1000 in a certain group. So that's a significant increase. So the most recent data
כפי שהוכיח המחקר הבריטי, שיעור התמותה מהווירוס עומד על 1.3 לאלף מהזן הבריטי, בהשוואה לאחד מאלף מן הנגיף המקורי. זאת הגדלה משמעותית. הבריטים חוקרים מצוינים, נראה שהווירוס יכול לגרום לעלייה בשיעור התמותה. לדברי פאוצ'י, אין צורך לעדכן את החיסון שמגן באופן עקרוני מפני הזנים החדשים, אך כדאי להיערך לאפשרות שבעתיד הנראה לעין יהיה בכך צורך. אם בחודשים האחרונים שעבו בעולם עידוד מן האור שבקצה המנהרה, החיסון שבדרך, עכשיו כבר ברור שהאור רחוק, הדרך ארוכה, גם אם לא מחשבים את המוטציות. חברות התרופות הבהירו השבוע לאיחוד האירופי כי יאחרו באספקת החיסונים, והתגובה לא איחרה לבוא. כך זה נשמע אתמול ברחובות קופנהגן, הפגנה של אנשי עסקים שהתפתחה לאימות עם המשטרה. באיינדהובן שבהולנד, עוד אירוע שהתלקח לאימות בדרישה להקלות בתנאי הסגר. ישראל ממשיכה להוביל במניין החיסונים שחולקו עד כה עם 41 חיסונים ל-100 אזרחים, באיחוד האמירויות 25 חיסונים, בריטניה חיסנה עד כה 10% מן האוכלוסייה. מדינות האיחוד האירופי משתרכות הרבה מאחור, 3.5% בדנמרק, 2.5% בספרד, 2.25% באיטליה, פחות מ-2% בגרמניה, בצרפת 1.5%. הציבור דורש חיסונים, הפוליטיקאים מאשימים את חברות התרופות. הנה שארל מישל, נשיא המועצה האירופית.
Il est certain et c'est un point très ferme que je veux exprimer au nom de l'Union européenne.
אנחנו מצפים שאחוזים שחתמנו עם חברות התרופות הבינלאומיות ימולאו בשלמותם. אנחנו מצפים לשקיפות, נקטנו צעדים נגד פייזר, ועיכוב של כמה שבועות יהיה עכשיו עיכוב של שבוע. למען האמת, אפילו לא עיכוב, זאת תהיה האטה מסוימת בהספקה. כן כך נשמעים מנהיגים שחרדים ובצדק לגורלם הפוליטי. עשר שנים בדיוק למחאה שהחלה את האביב הערבי במצרים והגיעה לסיעה במהלך חודש פברואר, דומה שלא נותר דבר מן המהפכנות שהפכה לסיוט בחסות האחים המוסלמים ואיבדה את אחיזתה זמן קצר אחר כך. וגם... זמרת אדל חוגגת עשור לאלבום המצליח ביותר שלה, שגם היה לאלבום הנשי ששבר סי במניין השבועות במצעד. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say. Sometimes it Sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, הממשל החדש של ג'ו ביידן קבע לעצמו את המאבק בקורונה כמטרה המרכזית למאה הימים הראשונים לנשיאותו. ביידן הכריז על שורה של צעדים בהם התערבות ממשלתית רבה יותר בחלוקת החיסונים כדי להתגבר על העיכובים בהספקה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
בד בבד, מומחי בריאות הציבור המובילים באמריקה מעזים עכשיו לפתוח את הפה ולספר בגלוי על הימים שעבדו לצידו של דונלד טראמפ, נשיא שבחר להתעלם מעצות הרופאים והמדענים. מה הם מספרים?
כן, אנחנו רואים עכשיו תופעה מעניינת בעצם. הרי כולנו זוכרים את, את צוות הקורונה של טראמפ, את המומחים שעומדים לצידו בשעה שהוא אומר, עומד על הדוכן בבית הלבן ואומר דברים כמו להשתמש בהידרוקסיקלוריקווין, או לשתות אקונומיקה, או להקרין אור חזק, או כל הדברים האלה וכל האגדות האלה על כך שהמחלה נעלמת ושהיא ברגע שהשמש תצא באביב הכל ייפטר, כל הדברים האלה, והם עמדו שם וחרקו שן, לכל היותר הרימו גבה והם ניסו להתעלם מהדברים שנאמרים, כי הם בסופו של דבר היו אנשי המקצוע שהתפקיד שלהם הוא לנווט את זה לכיוון מדעי. ועכשיו הם משוחררים, משוחררים מצילו של דונלד טראמפ, כבר לא עובדים אצלו, והם קצת מעיזים לדבר ולספר איך זה היה. בוא נשמע תחילה אולי דברים שאומרת דוקטור דברה בירקס, היועצת, אחת היועצות הראשיות בתקופת טראמפ.
I saw the president presenting graphs that I never made. I know that someone or someone out there or someone inside was creating a parallel set of data and graphics that were shown to the president. I know what I sent up and I know that what was in his hands was different from that.
Who was doing that?
To this day, I don't know.
כן, אולי בעצם היא מאירה כאן את ההתנהלות מאחורי הקלעים, היא הכינה על סמך המידע הרפואי שלה, ואגב היא אחת המומחות, מומחיות המובילות בארצות הברית למחלות זיהומיות, היא
הכינה
את הגרפים
ואת
המידע. כן, ואז דונלד טראמפ יוצא לתקשורת עם סט אחר של שקפים שאותו הכין לו מישהו כנראה פוליטי בתוך הבית הלבן, שנועד להציג את הנתונים אחרת. מי שעוד מעניין כמובן, דברה בירקס אגב לא נושאת בתפקיד בצוות
רגע,
הקורונה.
ואז של... כמובן נשאלת השאלה, גברתי, מדוע לא התפטרת, איך היא משיבה לעניין הזה?
בדיוק, וכאן זה מעניין לשמוע גם מה שיש לה להגיד וגם מה שיש לדוקטור אנטוני פאוצ'י להגיד, כי שניהם בסופו של דבר ישבו שם, ואנחנו זוכרים אולי את המבט הזה של דברה בירקס כאשר טראמפ דיבר על האקונומיקה, שרבים ניסו לפרש אותו, אבל בעצם היא לא עשתה שום דבר, היא לא קמה ואמרה, הנשיא מטעה אתכם, היא גם לא התפטרה וגם לא פאוצ'י, וכששואלים אותם על זה הם אומרים, תראו, אנחנו אמרנו את הדברים שלנו בפנים, אנחנו ספגנו ביקורת בתוך המערכת, אבל לא יכולנו לעזוב באמצע מגפה ולהשאיר את המצב כך, אפשר לפרש את זה או כאיזושהי הקרבה אישית, או כהיעדר אומץ לב, זה כבר עניין להיסטוריונים, אבל בואו נשמע גם מה שיש לדוקטור אנטוני פאוצ'י להגיד, הוא אגב נשאר בתפקיד, ובעצם הוא עכשיו מרכז את המאבק בקורונה עבור הנשיא החדש ג'ו ביידן.
We need to assume now that what has been circulating dominantly in the UK does have a certain degree of increase in what we call virulence, namely the power of the virus to cause more damage, including death. The best way to prevent the further evolution of these mutants is to vaccinate as many people as possible with the vaccines that we have currently available to us.
והוא בעצם מדבר על הזנים המסוכנים שמסתובבים, הזן הבריטי, הזן הדרום אפריקני.
בדיוק, והחשש שהם יהפכו לזנים הדומיננטיים בארצות הברית, בשעה שתהליך החיסונים פה הוא כל כך איטי, שיש חשש שלפני שיספיקו לחסן את כולם, כבר יהיו לנו זנים יותר מסוכנים, יותר מדבקים, שרק יגבירו את ההידבקות במחלה. דוקטור אנטוני פאוצ'י, כפי שאמרנו, הוא חבר עכשיו, הוא מרכז את צוות הקורונה של ג'ו ביידן, ברחבי ארצות הברית, לפחות באזור שאני גר, אני יכול להגיד לך שיש שלטים, לאנשים שלטים בחלונות ובחצרות, אנחנו אוהבים אותך דוקטור פאוצ'י, הוא חצי גיבור לאומי, אבל גם כאן צריך לשאול מה הוא עשה בתקופת ממשל טראמפ, והאם הוא עשה מספיק כדי להתריע.
מה שלום דונלד טראמפ? צריך להודות שמאז עזיבתו נהיה פה מעט מעניין פחות.
כן, וגם לא ראינו אותו, לא שמענו אותו, הוא כמובן לא יכול לציית, הוא נמצא בפלורידה, אבל זה לא אומר שהוא הפסיק להתעסק בפוליטיקה. קודם כל אנחנו יודעים שיש לו אירוע חשוב שיקרה בעוד שבועיים, וזה משפט ההדחה בסנאט. היום בלילה לפי שעונכם יוגשו מסמכי ההדחה רשמית לסנאט, ודונלד טראמפ בעצם נערך למלחמה שלו שם, וגם למלחמה שלו על עתידו במפלגה הרפובליקנית, כאשר מקורבו, אחד המקורבים שעדיין נותרו לצידו, ג'ייסון מילר, בעצם אומר בסוף השבוע לרפובליקנים, אומר, השאלה אם דונלד טראמפ לא מתכוון כרגע, לא נוקט כרגע צעדים לפתוח במפלגה חדשה, להתחרות במפלגה הרפובליקנית. אבל זה תלוי במה שאתם תעשו. אתם תצביעו בעד הדחת הנשיא, אל תתפלו אם אחר כך הוא יקים מפלגה שתפורר את המפלגה הרפובליקנית מבפנים. ולכן זה המאבק שלו כרגע. גם לשרוד את ההדחה שעלולה למנוע ממנו להתמודד שוב בבחירות, וגם למצב את עצמו בתור הכוח בתוך המפלגה הרפובליקנית, אם זה לא ילך מבפנים, אז מבחוץ.
ואי אפשר כמובן בלי לחזור לרגע לגיבורים הגדולים של טקס השבעת הנשיא בשבוע שעבר, ברני סנדרס והכפפות שלו שמעוררות לא מעט תשומת לב.
כן, אני מניח שבשלב הזה לא צריך לספר לציבור מה הן אותן כפיות סרוגות שברני סנדרס עתה במהלך טקס ההשבעה, הוא הפך למם ברשת, כולם רצו לספר איזושהי בדיחה על אותו קשיש שנרגן, שישב בידיים מסוכלות במהלך הטקס.
הצמידו אותו לחבובות, הצמידו אותו
להרבה
דימויים.
וזה אגב לא מפסיק, אני כל יום רואה עוד ועוד חדשים, וברני סנדרס בעצם הצליח להפוך את הבדיחה הזאת למטרה טובה, לקרן צדקה שאוספת כסף, ונראה שהוא די מרוצה מההתפתחות הזאת. בוא נשמע קטע מדברים מרעיון שהוא נתן בסוף שבוע.
My question is, are you having as much fun with this as the world is?
I am, and not only are we having fun, what we're doing here in Vermont is we're going to be selling around the country sweatshirts and t-shirts, and all of the money that's going to be raised, which I expect will be a couple of million dollars, will be going to programs like Meals on Wheels mm-hmm. that feed low-income senior citizens. So it turns out actually to be a good thing and not only a fun thing.
כן, אז הנה, גם מגייסים כסף מטרה טובה, גם בדיחה נחמדה, ואפילו ברני סנדרס לוקח את זה ברוח טובה.
כן, להפוך את הלימון ללימונדה, או להפוך את הקפה לכפפה, תלוי במה אתה בוחר כאן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, יום טוב.
מנהיג נוסף נרשם נוסף לרשימת הנדבקים בקורונה, ולחצים נוספים מגיעים מכיוונה של אירופה לחברות התרופות בנוגע להספקת החיסונים. שלום לכתבת תחום החוץ מאיר אחלין.
שלום ערן.
מי המנהיג?
נשיא מקסיקו, אנדרס מנואל לופז אוברדור, הוא הודיע הלילה שהוא נדבק בקורונה. הנשיא בן ה-67 סיפר בטוויטר שהסימפטומים שלו קלים, ושהוא אופטימי, הוא ממשיך לעבוד מהבית, והוא גם הולך לקיים שיחה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בנוגע לרכישה של עוד מנות החיסון של רוסיה. הוא מעוניין לרכוש לפחות 12 מיליון מנות של החיסון, אם אכן יתברר שהוא יעיל ובטוח. האבחון הזה של הנשיא מגיע בתקופה קריטית למקסיקו מבחינת הטיפוס בעלייה. היא מאוד מאוד מתקשה להפסיק את העלייה בתחלואה, שמספר המתים במדינה מתקרב כעת במהירות ל-150,000, ולכן לא סתם אוברדור מדבר על החיסונים. הוא מבין שהוא במרוץ נגד הזמן כאן, הוא מנסה ליצור לעצמו כמה שיותר כמובן אפשרויות בעניין הזה. המרוץ לחיסון נמשך ממש לא רק במקסיקו, גם באירופה כעת תושבים כועסים מאוד על המצב מבחינת חלוקה והפצה של מנות חיסון. הייחוד האירופי מתמודד בשבועות האחרונים עם ביקורת מכאן ועד אירופה, כנראה, על קמפיין החיסונים, גם על הפעלה איטית, עיכובים בייצור, ולפי דיווחים מהיממה האחרונה, בייחוד הולכים ממש לאלץ את חברות התרופות לכבד את החוזים שחתמו עליהם, לספק את החיסונים שהבטיחו במהרה, וזה קורה אחרי כמה שבועות שבהם גם פייזר מתחילה להעט את ההספקה לאירופה. גם האסטרזניקה אומרת שבגלל איזשהו גליץ' בייצור הם צריכים איזשהו עיכוב בחלוקת המנות. שר מישל, נשיא המועצה האירופית, אומר ביממה האחרונה, אנחנו נחייב את החברות לעמוד בחוזה שלהם. הנה.
Nous entendons faire respecter les contrats qui ont été validés par les firmes pharmaceutiques.
Comment?
Et nous entendons essayer de la transparence également, en utilisant tous les moyens juridiques dont on dispose. Mais on voit que l'on doit se retrousser les manches et batailler
pour... Alors, on dit que nous devons faire respecter les contrats des sociétés pharmaceutiques et nous devons être confiants dans ce sujet et utiliser tous les moyens juridiques qui sont en place. Nous devons nous battre pour faire des choses pour nous obtenir des réponses sur les difficultés. אומר שרל מישל, הוא אומר גם כי פייזר הודיעו על העיכוב וגאבנו בחוזקה, ואנחנו הולכים לתגבר את המשלוחים ואת תפוצת החיסונים בתוך האיחוד. אירן, בוא, לקראת סיום אני אקח אותך לסיפור שנשמע באמת כאילו עולם אחר ומתקופה אחרת. אוסטרליה מודיעה שהיא משכה מעכשיו, מעכשיו ממש באופן מיידי, את כל בועת הטיסות שלה עם ניו זילנד. האוסטרלים הודיעו שכל מי שנכנס גם לניו זילנד עכשיו צריך לעבור מיד בדיקת קורונה ולהיכנס לבידוד של 14 ימים.
מה, יש התפרצות דרמטית בניו זילנד?
בדיוק, תשמע מה אומר שר הבריאות האוסטרלי.
The change is coming to effect, as I say, immediately. The impact of that is it's recommended that all passengers from New Zealand with a green safe travel zone flight scheduled in the next 72 hours reconsider their need to travel.
הוא ממש מבקש מכל הנוסעים מניו זילנד שאמורים לנחות כאן ב-72 השעות הקרובות, לשקול מחדש את הטיסות שלהם. עכשיו, מה גורם לסגירה ככה של שדה התעופה והכנסת אנשים לבידוד, ערן? חולה אחת ניו זילנדית. מקרה ראשון של הדבקה בקהילה, דיברנו על זה ביממה האחרונה שהתגלה שם, גם הניו זילנדים מבטיחים כמובן לחקור אותו, להבין בדיוק מה קרה שם, ואיך יכול להיות שהם הגיעו למצב של הדבקה אחת בקהילה אחרי חודשיים של אין ספור בילויים וחיים ללא קורונה, אז גם האוסטרלים ישר מתנערים, סוגרים, מבודדים, כן, וככה זה נראה שם מאוד מאוד רחוק מהמציאות בשאר העולם.
כן, וגם אצלנו, מאיה רכלין, תודה.
תודה.
בצרפת מחמיר מניין הנדבקים בנגיף, המצב שם הולך ומתדרדר, הקורונה, במיוחד המוטציה הבריטית היא זו שמחוללת את הפגיעה הגדולה ביותר, למרות העוצר הלילי שנמשך כבר שבועיים, זה עדיין לא עוזר. ממשלת צרפת אדון השבוע בהטלת סגר כללי שלישי במספר, ובנוסף לכל אלה מצבו בסקרים של הנשיא מקרון שיעמוד בשנה הבאה לבחירה מחדש, רק הולך ומדרדר, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
האם צרפת ניצבת בפני סגר כללי שלישי מאז פרוץ המגפה? גורמים בכירים בעולם הרפואי והפוליטי טוענים שכן. מצב התחלואה מחמיר וכל הסמנים בעלייה. מספר המחוסנים אמנם עבר כבר את המיליון, אבל נוצר מחסור חמור בחיסונים שמונע את המשכם התקין. ביום רביעי יכנס הנשיא מקרון את ממשלתו כדי לדון באפשרות הזאת. אז גם ניתן יהיה לקבל תוצאות ראשונות של העוצר שהוטל לפני שבועיים בכל רחבי צרפת כל ערב משש. הוועדה המדעית המייעצת לנשיא תומכת באפשרות זו, כמו גם מרבית הרופאים הבכירים שסבורים כי אין ברירה. לדברי ראש שירותי החירום בבית החולים הגדול פיטיס אל פטריאר, הקש ששובר את גב הגמל היא המוטציה הבריטית שמגיעה ל-9% מן המקרים.
Donc, il faut avoir en tête que ce qui se passe là-bas va nous arriver. Pourquoi? Parce que c'est inéluctable que le variant britannique se multiplie sur notre territoire. On a quelques semaines devant nous. Plus on confinera tôt,
מה שקרה בבריטניה יקרה גם לנו, נותרו לנו רק כמה שבועות, ככל שנקדים להכריז על סגר הוא יהיה קצר יותר, צריך להתכונן לסגר. יש שמדברים על סגר מלא כבר מסוף השבוע, יש שמעדיפים לחכות לתחילת חופשת בתי הספר בשישה בפברואר ולהאריך לתלמידים את החופשה. אלא שבינתיים מתפשטת בצרפת תנועת סרבנות ומחאה של אזרחים עייפים, סוחרים ובעלי מקצועות אחרים שנפגעו וגם רופאים. השטג אני לא אכנס לסגר זוכה למיליוני מצטרפים, ויזם אותו דווקא הרופא דוקטור פביאן קדווי שמסביר.
Bien que qu'un confinement a une balance bénéfice risque défavorable. Le confinement n'a pas montré d'efficacité sur la réduction d'épidémie, sur la réduction de la mortalité, on peut le voir avec
la סגר יש יחס תועלת סיכון שלילי, הוא לא הוכיח יעילות בהפחתת ההידבקות ומקרי המוות, להפך הוא גרם לעלייה בתחלואה הנפשית, לצריכה מוגברת של תרופות נגד דיכאון וחרדה ולאיחורים במתן טיפול רפואיים לחולים במחלות קשות. הממשלה חוששת גם מהתפרצות של מחאה אלימה כמו בהולנד, דנמרק או ספרד, והנשיא מקרון צריך לחשוב על בחירתו מחדש בשנה הבאה. כרגע הוא מפגר בסקרים אחרי מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן שאומרת:
Donc si nous nous retrouvons dans la situation d'être obligés de revivre un confinement, c'est, je le répète pour la troisième fois, parce que c'est le troisième confinement dont
אם נאלצנו להגיע לסגר שלישי, זאת אומרת שנכשלנו בכל הצעדים האחרים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
פורטוגל שנערכו אתמול תחת סגר כללי, הן אמנם לא הנפיקו הפתעות מבחינת זהותו של המנצח, אבל כן חוללו כאן תקדים עם הצלחתו המרשימה של מועמד מהימין הפופוליסטי, ובינתיים אצל השכנה ספרד, זעם ציבורי הולך וגובר בעקבות החשיפה שקצינים בכירים וראשי רשויות עקפו את התור והתחסנו אף שאינם בקבוצות המועדפות. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן.
נתחיל עם פורטוגל.
לגמרי, אז הלילה שמה כצפוי ניצח בבחירות לנשיאות הנשיא המכהן מרסלו רבלו דה סוזה בין ה-72, בעברו פרשן טלוויזיה ואיש מרכז הימין שידוע בנגישותו לציבור, זכה לתמיכה מובהקת מהבוחרים עם כמעט 61% מהקולות. אבל עכשיו נשאלת השאלה אירן, אולי השאלה שאנחנו נשאל את עצמנו בקרוב מאוד, כיצד מקיימים בחירות בזמן קורונה ובמיוחד בזמן סגר כללי. אז נתחיל לומר שפורטוגל חווה כעת גל תחלואה קשה במיוחד, עם 85,000 נדבקים וכמעט 2,000 מתים רק בשבוע האחרון, ובשל כך רוב הפורטוגזים הצביעו ברגליים ולא הגיעו לקלפיות. אחוז ההצבעה עומד על קצת מתחת ל-40%, הנתון הנמוך ביותר מזה 4 עשורים מאז שהוקמה הדמוקרטיה במדינה. תחת תנאי הקורונה בוצע גם הצבעה מוקדמת עוד ביום ראשון שעבר, הוגדלו מספר מקומות ההצבעה, ובשל הנחיות הריחוק נראו תורים ארוכים מחוץ לקלפיות, מה שהביא מצביעים מבוגרים רבים להישאר בבית בשל החשש מהנגיף ומהעמידה הממושכת. אך נראה רן שסיפור הבחירות הללו שרק נראה שנעשו במעמד צד אחד, דווקא בחור צעיר בן 38, שמו אנדריה ונטורה, ראש מפלגת מספיק הימנית, והוא הגיע אתמול למקום השלישי במרוץ לנשיאות עם הישג חסר תקדים של 12%, הישג שבאמת לא היה כדוקמתו עבור מועמד מהימין הרדיקלי, במדינה שעד כה, בניגוד לשכנותיה באירופה, לא ידע את תופעת הפופוליזם והאנטי-ממסדיות. הדבר הזה לא התחמק גם מעיניה של האימא של הימין הפופוליסטי באירופה, שגם הוזכרה בכתבה הקודמת, מרין לופן, שגם הגיע לתמוך בוונטורה בשבוע שעבר. בואו נשמע מה וונטורה אמר לה באותו מעמד.
Estamos completamente de acordo em matéria de imigração, de controlo migratório na Europa, de políticas económicas...
אנחנו מסכימים לגמרי בנושא הגירה, אומר וונטורה. הגבלת ההגירה לאירופה ובמדיניות כלכלה ופיתוח. ואנחנו מסכימים גם בנושא המאבק נגד האמצעים האבסורדיים שממשלות אכפו בזמן המאבק בנגיף קורונה. ומשם ערן נעבור למדינה השכנה, ספרד.
כן, רק אולי נגיד שכל הסיפור הזה של בחירות בעיצומן של עיצומו של משבר כזה, זה ניב משהו כמו 30% הצבעה, אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים. מזכיר מאוד את מה שראינו בחודשים האחרונים מתרחש גם ברומניה. גם שם הגיע למקום השני פופוליסט מהסוג הזה, כך שזה בהחלט מעורר תהיות לגבי היכולת של הדמוקרטיה להתנהל ולקבל החלטות ראויות בתקופה הזאת של המשבר. בוא נעבור מכאן באמת לספרד, ושם משבר פוליטי.
כן, שם המשבר צערה ציבורית באמת בעקבות החשיפה בסוף השבוע, כי קצינים בכירים בצבא וביניהם גם הרמטכ"ל וראשי רשויות, איך נאמר, סידרו לעצמם חיסונים ועקפו את התור על אף שאינם נמנים על הקבוצות המועדפות בשלב זה של מבצע החיסונים המקומי, ששם דגש כעת על דיירי בתי האבות ועובדיהם. בתי האבות, צריך לומר איראן, בספרד היו מוקדי תמותה דרמטיים מאוד במהלך כל גלי התחלואה, והייתה שם ממש סוג של מחדל של הרשויות בניהול הנושא הזה, ולכן הם כרגע מועדפים. אבל בניגוד למדינות אחרות, הוחלט כי בכירי ממשל התחסנו כאחד האדם ולא יועטפו על מנת להעביר מסר כלשהו לציבור. אך כמה עשרות ראשי רשויות, קצינים בכירים וגם ראש הכוחות המזוינים, הגנרל מיגל ויוריה, חשבו כי עליהם לקבל את החיסון. לאחר שנדרש להציג הסברים למשרד ההגנה ביום שישי, בחר הרמטכ"ל להתפטר ביום שבת, ומאז כל שאר משרתי הציבור שהתחסנו מנפקים הודעות התנצלות לתקשורת. כך למשל שר הבריאות של מחוז מורסיה, מנואל וגיאס. בואו נשמע.
Porque todos somos necesarios en la lucha contra la pandemia. Este convencimiento, esta actuación, pues está claro que no ha sido así entendida por la sociedad.
כן, זה אומר כאן לאזרחיו, חשבתי שכולנו נחוצים במאבק הזה נגד הנגיף, אבל זה ברור שהמסר שלי לא הובן כהלכה על ידי הציבור, וזהו דבר אותו אני מכבד, הוא מציע את התנצלותי הכנה. נסכם ונאמר איראן שספרד חווה שוב עלייה בתחלואה בימים האחרונים, כמו פורטוגל, כאשר על פי עומדני הממשלה במדינה נמצאים 830 נדבקים לכל 100,000 נפש, סי מאז פרוץ המגפה. רק ביממה האחרונה נמצאו שם מעל ל-40,000 נדבקים חדשים. במחוז מדריד הוחלט להקדים את כניסת האוצר הלילי, ובקטלוניה בוחנים הטלת סגר נוסף, רביעי במספר, לא פחות.
כן, והחיסונים שם מעטים, מעטים מדי בשלב הזה. כן. בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לציון עשור לתחילת המהומות שהובילו להפלת נשיא מצרים חוסני מובארק, מה שכונה האביב הערבי ולימים שונה לחורף הערבי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מירה צורף.
שלום וברכה.
מרצה הבחירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, חוקרת במרכז, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. יצא משהו מכל הדם הזה שנשפך שם במהפכה הזאת, כיוון שבסופו של דבר 10 שנים אחרי נראה שאנחנו נמצאים בסך הכל באותה נקודה שם במצרים.
לא, אנחנו לא נמצאים באותה נקודה, ודאי שלא. אנחנו נוטים לשפוט את האירועים שהתרחשו בעשור האחרון מלמעלה. הווה אומר, מי בעצם השליט, כמה הוא שונה מקודמה, ומה מצבה הכלכלי והחברתי של מצרים במהלך התקופה הזאת, וכמובן בימינו אנו. אם אלה המדדים, אז אפשר לומר שבאמת עבד אל פתח הסיסי הוא אוטוקרט לא פחות נוקשה מחוסני מובארק, אולי אפילו יותר ממנו.
כי הוא צעיר יותר, אני יותר למתרחש, דואג יותר לשמר ולבצר את מעמדו, הוא לא מקבל אותו כמובן מאליו.
מה שאני בעצם רוצה לומר זה שלעומת קודמיו שישנו היטב בלילות ולא חששו לא מהעם, לא מהדור הצעיר, לא מהפלת משטר, עבד אל פתח הסיסי, אני יכולה להעיד שהוא איננו ישן בשקט בלילות, ואני חושבת שחלק מאמצעי הצנזורה המאוד נוקשה שהוא נוקט בהם, והערכת תקופת הנשיאות שלו עד 2030, הם סממנים מובהקים לאי השקט שבהם מתנהלת תקופת נשיאותו. וזה אומר, ופה אני באה לומר, שבעצם התרחשה מהפכה. והפחד של הנשיא הוא בעצם התודעה המהפכנית של העם המצרי, בעיקר של הדור הצעיר שהוביל את מהפכת הכיכרות, שבעצם הוא הריבון. ואם הוא הריבון, פירושו של דבר שהנשיא אמור לעבוד 24/7 עבורו, ולא כפי שסברו דורות קודמים, שהם בעצם עובדים למען השליט, כי השליט הוא הריבון. זו כן, לא מהפכה פוליטית, זו לא כן. מהפכה מובהקת, זו מהפכה תודעתית, וזו מהפכה דורית. בחברה פטריארכלית ובחברה מסורתית, כדוגמת החברה המצרית, שבה השליט, המבוגר, הגבר המבוגר, חושש מהדור הצעיר, זה בהחלט שינוי, ושינוי משמעותי. האם זה ימלא את הכיכר בשלישית? אנחנו איננו יכולים לחזות את הנולד. אבל בוא, תסתכל מה קורה בתוניסיה.
בדיוק, אז רציתי לשאול אותך על תוניסיה, וזה ודאי מדאיג את הנשיא הסיסי, ההתחדשות של המחאות שם. וכל זה קורה כמובן גם על רקע משבר הקורונה, משבר כלכלי עמוק בכל העולם, אפשר להניח שהוא גם נוגע במצרים. מה המצב שם אגב מהבחינה הזאת?
אז אני רוצה לומר שני דברים בהקשר הזה. אתה זוכר את המושג אפקט הדומינו, אני משוכנעת. הסיפור התחיל בתוניסיה, בכיכר בתוניס, מוחמד בועזיזי, שום קשר למצרים, לכאורה. ואפקט הדומינו התפשט עד מהרה לכיכרותיה של לוב, של צנעה ושל קהיר. אין ספק שזה דבר שמדיר שינה מעיניו של עבד אל פתח הסיסי. מה עוד? שאותם פרויקטים מגלומנים למדי, כמו פרויקט קריאתה של תעלת סואץ החדשה, כמו בנייתה של קהיר החדשה, שלא הניבו עדיין את התוצאות הכלכליות המקוות, התיירות שטרם התאוששה, הביטחון במרחבים הציבוריים שטרם חזר למה שהיה לפני פרוץ המהפכות, כל אלה מסמנים את העובדה ש פקיעת סבלנותו של הדור הצעיר, והדור הצעיר נותן פזם מאוד מאוד ארוך לשליט, אבל לא לעולם חוסן. וצריך להיווצר מה שנקרא הרגע ההיסטורי או המומנטום ההיסטורי, שבסופו של דבר עלול להוציא בפעם השלישית את הצעירים המצריים אל הרחובות. הם עדיין לא משובצים בשוק העבודה, אבטלה גואה, הם עדיין לא מסוגלים לנהל חיים נורמליים, להינשא בזמן, להקים משפחות משל עצמם, בשל מצבם הכלכלי. ולפיכך, מבחינתו של עבד אל פתח הסיסי, צריך לומר שזו סכנה ממשית, כי מהדור הזה עלולה להיפתח הרעה, ואם הוא יטיב איתם, ואם הבנפיץ של המפעלים הכלכליים שהוא מוביל, יגיעו לכיסיהם ולהווייתם, יכול להיות שמהם תיפתח הטובה.
תגידי, עד כמה, או... עד כמה הנתונים שמגיעים אלינו לגבי מחלת הקורונה ממצרים הם באמת אמינים? אנחנו מדברים על מדינה של 103 מיליון, יש שם 9,000 הרוגים, מתים, 57 ביממה האחרונה. עד כמה זה באמת אמין ומשקף את המצב במצרים, או שמדובר פה גם סוג של טיוח של השלטונות?
תראה, כשאתה פותח את העיתונות המצרית, כשאתה פותח את עיתון על הערם, מדי יום יש לכאורה דיווחים על מספר המתים, מספר, עכשיו התחילו לחסן, אז מספר המתחסנים, מספר המאומתים. האם ניתן לסמוך על הנתונים הסטטיסטיים הללו? אני לא לגמרי משוכנעת. זה נותן ארומה או פסדה של שקיפות, אבל אני לא לגמרי משוכנעת שאנחנו יכולים לקנות את הנתונים האלה ולהתייחס אל הנתונים האלה כאל נתוני אמת. אבל אין ספק שמשבר הקורונה עוד מוסיף כהנה וכהנה להדרת השינה מעיניו של עבד אל פתח הסיסי, ויש ביקורת מאוד משמעותית גם ברשתות החברתיות, אפילו מעבר לרשתות החברתיות, על האופן שבו המשבר הזה מנוהל על ידי משרד הבריאות, על ידי גורמים ממלכתיים וכיוצא באלה. וזה מוסיף ללא ספק לפוטנציאל אי היציבות. אבל צריך לומר עוד דבר, וכרגע דיברת על ארצות הברית ועל סיום ממשל טראמפ. חילופי השלטון בארצות הברית לא חולפים כך סתם במצרים.
נזכיר שמדובר בעצם בהמשכיות של אותו ממשל אובמה, שלמעשה זנח את קודמו בתפקיד, את חוסני מובארק, ובעצם אפשר את עליית האחים המוסלמים.
יותר מזה אני רוצה לומר, כשאנחנו מדברים על ממשל טראמפ, אתה זוכר שהוא כינה את עבד אל פתח הסיסי הדיקטטור האדיב, הדיקטטור הנחמד. הדבר הזה הגיע לסיומו, ומעתה ואילך ישוב הסיסימטר, והסיסימטר פירושו של דבר שהממשל האמריקאי ימדוד מדי תקופה את מדד יוקר זכויות האדם והאזרח והמיעוטים במצרים, ואם עבד אל פתח הסיסי יימצא במינוס, קרוב לוודאי שהוא לא יזכה לסיועים כלכליים כאלה ואחרים. זאת תהיה הסנקציה הביידנית, קרוב לוודאי. וגם זה לא מקל כמובן על משטרו של עבד אל פתח הסיסי. כך שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו, הקונסטלציה הכוללת, גם הבין ערבית, גם הגלובלית וגם הפנים מצרית, הוא שעבד אל פתח הסיסי בהחלט נמצא במצב לא פשוט, מורכב ביותר, ובהחלט נתון לתנודות שתבונה או מלמעלה או מלמטה, או גם וגם.
או כמו שאומרים, קריטי אך יציב. דוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, חוקרת במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
מכאן למרכזה של אפריקה. בפעם הראשונה, מפקד בכיר לשעבר בקואליציה המוסלמית ברפובליקה המרכז אפריקנית, הוא עבר לבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג. הוא חשוד בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעת האימותים האלימים שפרצו במדינה לפני 7 שנים בין מיליציות מוסלמיות לארגונים נוצריים חמושים. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
מחמד סעיד אבדלקני הוא עבר אתמול לידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. האיש, אזרח הרפובליקה המרכז אפריקנית, חשוד בביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בבונגי בשנת 2013. בית הדין בהאג הוציא צו מעצר נגדו עוד בינואר 2019, אבל רק בשבוע שעבר הוא נתפס. על פי דיווחים, כוחות האום לשמירת השלום עצרו את קני בלילה שבין רביעי לחמישי. הם העבירו אותו מיד לרשויות, ואלה בתורם העבירו אותו לידי בית הדין הבינלאומי. הרפובליקה המרכז אפריקנית סובלת כבר שנים רבות מאלימות ומחוסר יציבות. אבל המצב הזה החמיר בשנת 2013, כאשר קואליציה של ארגונים חמושים תקפה את כוחותיו של הנשיא אז פרנסואה בוזיזה. קואליציה צלקה הורכבה בעיקר מלוחמים מוסלמים, אשר התנגדו לנשיא הנוצרי. הם התעמתו עם מיליציה נוצרית חמושה שתמכה בנשיא, קואליציית אנטי בלקה. כתוצאה מהעימותים האלה, ברח בוזיזה לחול, והמדינה שקעה אל תוך כאוס פוליטי חריף. ארגונים בינלאומיים מאשימים את שני הצדדים בהתקפות קשות על האוכלוסייה, ובית הדין הבינלאומי הוציא לפני שנתיים צווי מעצר נגד בכירים בשני הצדדים. על פי בית הדין הפלילי הבינלאומי, קני חשוד בתכנון וביצוע של התקפות חוזרות ונשנות על האוכלוסייה האזרחית הנוצרית ונגד כל מי שנתפס בעיני הסלקה כתומך של הנשיא בוזיזה. המעצר הזה של קני מגיע בתקופה קשה נוספת עבור הרפובליקה המרכז אפריקנית. ב-27 בדצמבר נערכו שם בחירות לנשיאות. בשבועות שקדמו לבחירות ערכו ארגונים חמושים כמה התקפות על כוחות הביטחון. הממשלה האשימה את הנשיא לשעבר בוזיזה בעידוד הארגונים החמושים הללו. בוזיזה עצמו טען שהבחירות לא לגיטימיות והסלים את המתיחות. הארגונים החמושים אף הצליחו להשתלט על כמה עיירות וכפרים וצעדו אל עבר הבירה בונגי. לפני מספר ימים הצליח הצבא להשתלט חזרה על העיר בנגסו שנתפסה קודם לכן בידי המורדים. אבל האוכלוסייה במקום עדיין חוששת מאוד. אלפים מהם ברחו מבתיהם מפחד התקפות המורדים. ארגוני הסיוע מתקשים להגיש להם עזרה.
La ville dépend beaucoup de l'axe Bangui en termes de rapprochement et aujourd'hui c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels il y a des embuscades.
הגישה לעיר בנגסו מהציר של הבירה בונגי קשה, כך מסביר עובד סיוע. לדבריו, במספר לא מבוטל של נקודות לאורך הציר הזה הוצבו מערבים. הידרדרות המצב הביטחוני הביאה את הממשלה להכריז ביום חמישי שעבר על מצב חירום. המצב הזה אמור להימשך שבועיים. הממשלה גם הודיעה על סגר בלילות עד להודעה חדשה. לפני כשבועיים ערכו המורדים התקפה גדולה נגד חיילים. הצבא של הרפובליקה המרכז אפריקנית חושש כעת מהתקפות נוספות. כאן רינה בסיסט.
מכאן לקנדה, השבוע התפרסם במדינה דוח מביך במיוחד על מעלליה של המושלת. המושל בקנדה הוא בעצם הדמות המקשרת עם ארמון המלוכה, עם המלכה. שמה ג'ולי פייט, והתפטרה בסוף השבוע רגע לפני פרסום הדוח הזה שמפרט כיצד היא התעללה בעובדי המשרד. אז איך הפכה האסטרונאוטית המוכשרת לפוליטיקאית מבישה? כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
ג'ולי פייט, אסטרונאוטית מהנדסת, ייצגה את קנדה פעמיים בחלל, דוברת שש שפות, מוסיקאית מוכשרת, ובשל כל התארים הללו נדמה היה שאין ראוי ממנה לייצג את מלכת אנגליה בתפקיד המושלת הכללית של קנדה. ואכן נבחרה על התפקיד על ידי ראש הממשלה ג'סטין טרודו, ושירתה בו בשלוש השנים האחרונות. מה כבר יכול לקרות?
This has gone from being one of the most collegial and enjoyable work environments for many of the staff to being a house of horrors. They will bully you until you either agree or leave.
זה הפך ממקום עבודה חלומי למזוויע, אומר אחד מעובדיה של פייט לשעבר. התאמרו בך עד שהסכמת או שעזבת. הוא מוסיף בריאיון לרשת הטלוויזיה הקנדית CBC שחשפה עשרות עדויות דומות של עובדים. בעקבות התחקיר פתחה הממשלה בחקירה רשמית שעלתה אגב לא פחות $400,000. הדוח יחשף לציבור במהלך השבוע וממנו עולה שפייט האסטרונאוטית המוכשרת נהגה בעובדי המשרד בבריונות. כך מודה גם השר לעניינים פנים ממשלתיים דומיניק לבלנק.
I think, Evan, it was a workplace that was clearly inappropriate. It was not a safe and secure workplace. We've seen words used that talk about a toxic or a poisonous workplace.
המשרד הפך למקום עבודה שברור שאיננו בטוח ואינו ראוי, עם סביבת עבודה רעילה. התמונה ברורה, אמר לבלנק לרשת הטלוויזיה CTV. עוד בדוח שהתפרסם בימים הקרובים פרטים על שיפוץ המעון הרשמי בעלות של כרבע מיליון דולרים, גרם מדרגות חיצוני שופץ בעלות של כ150,000 דולרים, פייט מעולם לא עברה להתגורר במעון הרשמי, חרף השיפוצים הגרנדיוזיים. אולם בסוף השבוע הודיעה על התפטרותה מהתפקיד והצהירה, לכולם יש זכות לסביבת עבודה בריאה ובטוחה. היא זכאית אגב לפנסיה ממשלתית לכל חייה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
מכאן לסיפור שאולי סיר את ארצות הברית יותר מכל בהם, הם החולמת טום בריידי, הקווטרבק, שהוא השחקן המרכזי בקבוצת ההתקפה, בן 43, שנחשב על ידי רבים לגדול שחקני הפוטבול האמריקני בכל הזמנים, שוב מצליח בדרך פלא ממש להוליך קבוצה לסופרבול. יואב ברוביץ', ראש תחום הספורט, שלום לך.
צהריים טובים, ערן.
איך בדיוק הצליח בריידי לעשות לפנות בוקר את המהלך הזה, ולמה זה כל כך מרגש את האמריקנים?
כי זה קורה, קודם כל זה האירוע הספורט הכי גדול בארצות הברית. יש את הסופרבול ויש את כל היתר. סופרבול זה לא רק אירוע הספורט הכי גדול בשנה, זה אירוע התרבות הכי גדול בשנה, זה אירוע הטלוויזיה הכי גדול בשנה. מוכרים חצי דקת פרסומת בכמעט 6 מיליון דולר. זה דבר מטורף, זה חג לאומי חילוני אמריקאי.
סופרבול בעידן קורונה?
כן, נדבר עוד מעט על סופרבול בעידן קורונה, כאשר מרשים רק ל-22,000 להיות ביציעים, שליש מהם עובדי שירותי הבריאות שכבר מחוסנים, אבל זה עניין אחר. בואו נחזור לגיבור האירוע, טום בריידי, בן 43, אף פעם, ומשחקים את הפוטבול מעל 100 שנה, אף פעם לא היה שחקן בגיל הזה, במעמד כזה, אף פעם לא היה שחקן כזה שעוזב קבוצה אחרי 20 שנה, ניו אינגלנד פטריוטס, ורבים חושבים שהוא הולך להתרסק, והוא לוקח מועדון קטן, טמפה ביי בקנירס, עד לפסגה הגבוהה ביותר. לוקח אותם לסופרבול, עושה את זה נגד הקבוצה הכי קשה, בצורה הכי מרגשת, הכי מרשימה. פשוט טום בריידי הוא אחד ויחיד. בואו נקשיב איראן למה שאתמול העלו את טום בריידי לרעיון הגדול על קר הדשא לאחר הניצחון.
If we can now bring along a guy who's pretty responsible for this, number 12 right there, Tom Brady, 43 years old, 10th trip to the Super Bowl, Tom. When you made the decision to come to Tampa, what was your vision?
It's been a long process for the whole team, and today was just a great team effort. I know it's a big game coming up. We'll get to enjoy this for a little bit and then get ready to go against whoever we play. It's going to be a great game.
אז באמת ערן, בפעם העשירית הוא עושה את זה, באמת לוקח את הקבוצה לסופרבול, ולראשונה בהיסטוריה הסופרבול עצמו יערך בטמפה. כלומר, אחת הקבוצות תזכה לערך את האירוע הזה, זה אף פעם לא קרה ב-55 שנים שיש סופרבול, אז יש אולי איזשהו יתרון מובנה קטן לטום בריידי ולטמפה ביי שלו. מהצד
כן,
השני...
למרות שלא ברור כמה קהל יהיה שם באצטדיון הזה.
נכון, יהיה רק שליש קבולה, 22,000 איש, ובאמת טום בריידי ישחק נגד קנזס סיטי צ'יפס, שהם האלופים המכהנים, הקבוצה הטובה ביותר. אבל מה שבאמת מיוחד בטום בריידי, שזה סיפור הברווזון המכוער, פשוט הסיפור המיתולוגי בצורה הכי הכי בוהקת בספורט האמריקאי הנוכחי. זה שחקן שלפני 20 שנה אף קבוצה לא רצתה, הוא סיים מכללה, הוא נבחר במקום ה-199 בדראפט. באמת כולם דילגו עליו, אף אחד לא חשב שיצא ממנו שום דבר. הוא התחיל כאחרון שחקני הספסל, הקווטרבק השלישי, ולאט לאט הוא חצה ודרכו והפך להיות שחקן היסטורי, והיום הוא משהו מכונה הגוט, האז. מה זה גוט? Greatest of all time, השחקן הגדול בכל הזמנים, והוא ממשיך להוכיח לנו שהוא באמת ווינר כזה גדול, בגיל 43, בענף הספורט הכי קשה, הכי פיזי, הכי ברוטלי, הכי תובעני, הכי אלים, טום בריידי הגדול עדיין מצליח לעשות זאת, ובכך הוא מהווה השראה לכל ארצות הברית ולמעשה לכל העולם.
סיפור סינדרלה עם כדור וחריות כתפיים, יואב ברוביץ', תודה.
תודה רבה.
מה היה קורה אם את המידע שאנחנו צורכים לא יכולנו לחפש עוד בהקלדה בגוגל? האם יש חיים בלי גוגל? בעבור אזרחי אוסטרליה, השאלות האלה עלולות להפוך למציאות. אנחנו אומרים שלום לקשב תחום החוץ גיא בריצמן.
שלום ערן, מה העניינים?
האוסטרלים, לא אצלי, לא רע. בואו נבדוק מה שלום האוסטרלים, האם הם צריכים לחשוש ממצב כזה.
אז באמת, מנוע החיפוש של גוגל, שכבר הפך מילה כמעט נרדפת למילה אינטרנט, מאיים כי יפסיק לפעול באוסטרליה. הסיבה לזה? ביבשת הקטנה בעולם רוצים לגבות מענקית הטכנולוגיה כסף. הרבה כסף. בדיון שהתקיים ביום שישי בפרלמנט האוסטרלי, עלתה הצעת חוק שדורשת שכתוב מחדש של ההסדרה, רגולציה, שחלה על הפלטפורמות הדיגיטליות של גוגל ופייסבוק, ככה שחברות אלו יתחילו לשלם בעבור תוכני החדשות שהם מעלים.
כלומר, גוגל תשלם בכל פעם שמחפשים חדשות.
בהחלט. חברות החדשות והתוכן האוסטרליות מתלוננות כבר שנים, כי בעבור התכנים שהם מעלים לרשת, ואותם תכנים שאנשים מוצאים באמצעות השימוש בגוגל או בעמודי הפייסבוק, הם לא מקבלים תמלוגים. זאת בעוד שגוגל ופייסבוק מתעשרות כביכול על חשבונן. גוגל לא נשארה חייבת, ואמרה כי אם הצעת החוק החדשה תעבור, היא בעצם תפסיק לפעול באוסטרליה. תפסיק את השימוש בעבור 25 מיליון תושבים אוסטרליים בגוגל. ראש הממשלה האוסטרלי סקוט מוריסון הגיב באופן חד וברור על הדברים שהענקית האמריקאית והתייחס אליהם כאיום. בוא נשמע דברים שלו.
Australia makes our rules for things you can do in Australia. That's done in our parliament, it's done by our government, and that's how things work here in Australia. And people who want to work with that in Australia, you're very welcome. But we don't respond to threats.
כן, אז בעצם, כמו שסקוט מוריסון אומר, אנחנו לא מגיבים לאיומים, אלו הם החוקים באוסטרליה, ככה הם פועלים. מוריסון באמת נשמע תוקפני כשהוא מתייצב אל מול גוגל ולא חושב שהיא תיעלם, אבל ברחוב האוסטרלי תשמעו דווקא דברים אחרים, כמו בעלי עסקים קטנים שמתפרנסים בעיקר כאשר מחפשים את החנות שלהם בגוגל, או אפילו אנחנו, המשתמשים היומיומיים, אלה שמחפשים כמעט כל יום בגוגל. דובר בעצם באחד המקרים הראשונים שבהם יוצא לנו לדון באמת בתלות של החיים שלנו בטכנולוגיה. זה נכון, יש עוד מנועי חיפוש כמו בינג של מייקרוסופט, אבל גוגל, שהיא מוערכת כמענה ל3 מיליארד בקשות חיפוש ממוצע ביום, היא הגדולה מכולם. ופתאום, המחשבה על חיינו בלעדיה גורמת לנו לטעות האם אנחנו לא קושרים את גורלנו צמוד מדי לזה של תוכנת מחשב?
כן, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה לעולם העיתונות, ללא גוגל, ללא פייסבוק, ללא טוויטר, כל הכלים המוכרים והחזקים האלה, שיש להם חלופות.
יכול להיות יותר עשיר, אבל פחות פופולרי.
יש חלופות, אבל כמובן שהחלופות האלה הן לא טובות באותה מידה. נכון. גיא בריצמן, תודה.
תודה לך.
לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ביום רביעי הקרוב מוצגת בימים אלה תערוכת יחיד ליוסף באום, מי שעבד כגרפיקאי במחנה פלאשו בשירותו של אוסקר שינדלר, ולימים היה לזייפן בשירות המוסד. שלום לחוקרת התרבות מירי קרמולובסקי.
שלום, שלום ערן.
אמרתי נכון את שמו של המחנה? סליחה על הטעות. פלאשוב?
אני הכרתי אותו אישית דרך אבי, שגם היה ניצול שואה וגם היה מתחום הקולנוע, כי יוסף באו עבד גם בתחום הזה, ואנחנו קראנו לו יוז'ו באו, זה היה השם שלו, השם הפולני שלו. זה סיפור מרתק, זה גם סיפור מרתק שלמרות שאני הכרתי אותו בילדותי, רק לפני מספר שנים, 50 שנה אחרי שהוא זייף, כן, מסמכים בין השאר לאלי כהן, מותר היה לגלות שהאיש הזה, שהכרתי אותו כל יום כעבד עם אבא שלי, בעצם היה לו סיפור כיסוי, העניין של הקולנוע והגרפיקאי והאיש שעוסק בשפה העברית, בעצם הוא היה זייפן של המוסד, וזייפן אצל שינדלר. אגב, בסרט רשימת שינדלר רואים חתונה יהודית, קוראי את אשתו, הכיר במחנה, ושינדלר מחתן אותם, רואים את זה בסרט, רמי הויברגר אגב משחק את יוסף באו. וכעת יש תערוכה בספרד על ידי ארגון ספרד ישראל, תערוכה אגב שהייתה בפרלמנט הספרדי, ועכשיו למרות המצב בספרד, והמצב בספרד כמו ששמענו בכתבה אצלכם לא פשוט, אבל התערוכה מתקיימת עם אירועי זום, תערוכה שמספרת גם את הסיפור ההוא, אבל גם בעצם מדברת על הגידול באנטישמיות ומה אפשר ללמוד מהעבר. בוא נשמע את צלילה באו, ביתו של יוסף באו.
הגרמנים בגטו קרקוב, במחנה ריכוז פלאשוב, ניצלו את כישוריו הגרפיים של אבינו יוסף באו, ובין היתר הוא סרטט את מפת הגטו ומפת מחנה הריכוז, ובסתר הוא הציל מאות יהודים, הוא זייף למענם תעודות. במחנה הריכוז הוא לא איבד את חוש ההומור, תעד בציוריו את המחנה, צייר קלפים בכדי להציל אנשים, כתב ספרון שירים על בדלי סיגריו, ואפילו כתב בדיחות. ואנשים אמרו שככה בעצם הוא החזיק אותם בחיים.
כן, זה סיפור מעניין, כי גם אני
בתור... הכוח של ההומור, כן.
הכוח של ההומור. גם אני בתור ילדה, שהבנתי קצת פולנית, הייתי שומעת אותו ואת אבא שלי בסוג של בדיחות של שואה, שני האנשים האלה שעברו את הדברים האלה. אגב, התערוכה מוצגת בספרד בצמוד לתערוכה נוספת על איינשטיין, על פועלו של איינשטיין, כי מציינים כעת 100 שנים לפרס הנובל בפיזיקה, והתערוכה הזאת תטייל ברחבי ספרד. מי שרוצה יכול להיכנס לאתר של מוזיאון העיר במדריד, כי יש כאמור שיחות זום, יש כל מיני סימפוזיונים. אנחנו עוד נדבר השבוע, במהלך השבוע, על עוד אירועים של יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.
מירי קרמלובסקי, תודה.
תודה לך, ערן. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally.
כן, וזוהי אדל שחוגגת 10 שנים בדיוק, היום אנחנו בציון 10 שנים לה, אז 10 שנים בדיוק לתקליט שלה, לאלבום שלה 21 ששבר את כל השיאים והמחירות וגם במצעדי הפזמונים, לפחות אז, לייצוג נשי במצעדי הפזמונים, מבחינת השבועות שהיא הייתה בהם במצעד. אז אדל, Rolling in the Deep. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars כל אחד קטן, מחנה הריכוז שמו פלאשוב, כך מוסרים לנו מאזינים, תודה רבה על התיקון. ובכך אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, העורך עוזב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים להצטרף גם לעמוד הפייסבוק של כאן בית, להגיב, להתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם לחפש אותנו בכל יישומון הסקטים. חפשו את השעה הבינלאומית, תעשו מינוי ותוכלו לקבל אותנו ישירות מיד בתום התוכנית אליכם לנייד. להתראות. We could have had